כל חי אונליין 93fm.co.il.
החליטו שופטות בגץ בשבוע שעבר. בהודעת הפרישה כתבו הנציגים כי פגיעה בשבת מהווה הפרה ערכית חמורה שאנו לא יכולים להשלים עמה, ולא נוכל להמשיך להיות בקואליציה בה העירייה פועלת מיוזמתה להגברת חילולי השבת, תוך פגיעה ברורה באלפי העובדים שנדרשים לוותר על שהות עם המשפחה שלהם כדי לעבוד ביום המנוחה. נאמר בהודעת הנציגים, אותה הביא כתבנו איתי גדסי. בקהילות רבות בישראל ובעולם ציינו היום את יום הזיכרון לקדושי השואה, בסדרי לימוד מיוחדים ובדגש על עולם התורה שנכחד בגרמניה ובפולין ומפעליו הרבים ששרדו עד היום, בהם לימוד הדף היומי. בפולין השתתפו במצד החיים ראש מועצת יד ושם הגאון הרב ישראל מאיר לאו, הרמטכ"ל רב אלוף גדי אייזנקוט ושר החינוך נפתלי בנט, שפנה אל המשתתפים בטקס נעילת הצעידה וקרא להם, דברו עם הניצולים כדי שיום אחד תוכלו לספר לנכדים שלכם שהייתם באושוויץ עם ניצול שואה, ותמנעו מאנשים רעים לשכתב את ההיסטוריה, דברי בנט. נמנעה השביתה שתוכננה ממחר במגזר הציבורי, זאת לאחר שיושב ראש ההסתדרות אבי ניסנקורן ומנכ"ל משרד האוצר שי באבד הגיעו להבנות בסוגיית השידור הציבורי. בין עיקרי ההסכמות, קליטת 65% עובדי רשות השידור בתאגיד, כ-100 עובדים נוספים יקלטו לשירות המדינה, לא תהיה העסקה במיקור חוץ, ונקבע שיפור דרמטי בתנאי הפורשים מהרשות המבוטחים בקרן פנסיה חדשה. יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין אמר לעיתונאים בכירים שבאו מגרמניה כעורכי יד ושם, כי לא נשכח ולא ניתן לשכוח את העבר, אך יחד עם זאת נבנה מערכת יחסים עם גרמניה לעתיד. לגבי המצב בסוריה אמר כי אסור להמשיך עם מדיניות ההתעלמות של העולם, מעורבות אינה בהכרח הצבת חיילים בשטח, היא הבעת דעה מצד העולם החופשי מאפשרת את ההמשך של טבח אזרחים בסוריה, דברי אדלשטיין. חבר הכנסת נחמן שי, חבר ועדת חוץ והביטחון, הביע תמיכה הערב בהתנגדות גופי הביטחון להצעת חוק רשות הסייבר, ואמר כי מלכתחילה היה ברור כי ראש הממשלה מבקש להשתלט על מערך הסייבר בישראל ולמקם אותו בקרבתו כמו גופי הביטחון האחרים. זו טעות חמורה ומעשה לא דמוקרטי בעליל. חבר הכנסת שי הוסיף, אפשר לתאם בין פעילות הסייבר ואין להכפיף אותן לראש הממשלה וליצור בכך עוד מוקד כוח מיותר ומזיק. מפקד בכיר בארגון חזית ג'יבריל, שהיה מפקד אירוע ליל הגלשונים ב-1987 בו נהרגו 6 חיילים, נהרג אתמול בסוריה. לפי חלק מהדיווחים הוא מצא את מותו בתקיפה הישראלית אתמול בבוקר בקונטרה, אך לא ברור האם הוא היה אחד מיעדי התקיפה או שרק נקלע ליעד שהותקף. דיווח של כתב החוץ שלמה אוריזן. המשטרה מבהירה כי תצמצם את פעילותה במהלך השבת הסמוכה ללג בעומר, ולכל שוטר המשתתף במבצע יוצאו לינה ורוח מלא, וכמו כן כניסת כוח משטרתי למתחם הקבר ברגל טרם צאת השבת תיעשה על ידי שוטרים שאינם יהודים. יחד עם זאת, רב המשטרה התיר לכלל השוטרים לצאת מביתם בעיצומה של השבת בשל החשש לסכנה ופיקוח נפש והצורך בשמירה על שלום הציבור וביטחונו. הוא עדיין ממליץ לדחות את אירועי לג בעומר במירון ממוצאי שבת ליום ראשון. בלשכתו של הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, השיבו לפניית ארגון הורים מירושלים שביקש את עמדתו של הרב באפשרות הקדמת חופשת לג בעומר ליום חמישי. בלשכה השיבו כי אין כל מניעה להקדים את החופשה ליום אחר, ובלבד שהחופשה לא תתקיים ביום ראשון. הרב הראשי סבור כי קיום החופשה ביום ראשון כפי שתוכנן היה מוביל לחילול שבת, ובעקבות חשש זה פנה הרב הראשי בעניין לשר בנט לפני 3 חודשים. משרד הבריאות הודיע על צורך בהרתחת מים ביישוב חבצלת השרון, זאת בעקבות זיהום בקטריאלי שנמצא במים. המשטרה העריכה ב5 ימים את מעצרו של החשוד שנעצר הבוקר בחשד שגרם למפגע בכביש 38, בעקבותיו התרחשה תאונה קטלנית לפני 10 ימים, בה נהרג צעיר כבן 26. באולמי ארמונות חן בבני ברק ננעל הערב הכינוס השנתי של ארגון לב לאחים בהשתתפות גדולי ישראל. הכנס עסק בקירוב רחוקים ורישום ילדים למערכות החינוך התורנית, והוא עבר בשידור ישיר כאן בכל חי. תחזית מזג האוויר, הערב מעונן חלקית, מחר וביום רביעי צפויה התחממות ניכרת, ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM, באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
ערב טוב מאזינים יקרים, כאן חיים ולדר, בתוכנית אחרת שהייתי קורא לה מקומצות מהחיים, סיפורים מהחיים או סיפורים מחיים שהיו פעם. אני הולך לדבר איתכם על השואה, ואני לא הולך לעשות את זה לבד. ישבו כאן בשעתיים הקרובות גדולי המספרים בציבור החרדי, וכשאני אומר גדולי, אני מתכוון לזה. אני אלך לפי הסדר היותר הגילאי. הראשון הוא דווקא עדיין לא מוכר, הרב חיים בניש. הוא כתב את הספר איש להבה על אביו הרב שמעון בניש, אבל זה סיפור גדול מאוד על השואה. יושב איתנו הסופר יאיר ויינשטוק, ממרבל, עורך עיתון זמן, מחבר הספרים קשר גורדי והספרים האחרים שכולנו מכירים. למעשה בספר הזה העלילה מתבססת על השואה. למעשה חצי ממשפחתו של הסופר ויינשטוק, אני מתכוון לאבות אבותיו, נכחדו בשואה. אז אנחנו נדבר איתו בהמשך. יש לנו את הסופר חיים גרינבוים, סופר המתח הידוע, שחיבר את צוואה, תיק מקסיקו, טביעת אצבע. הספר צוואה, אם אתם לא יודעים, מבוסס על שואת יהודי רומא, שנחקרה על ידי חיים גרינבוים. הוא לא סתם כתב ספר, הוא פשוט עבד על זה, ועבד חזק. יש לנו את אומן המתח החרדי, הסופר צבי ארי אדלר, שהוא גם מנהל חינוכי במדרשה החסידית בביתר עילית. הוא מחבר ספרי קומיקס שעוסקים בשואה, אימה בלוויה, משימה בעורף האויב, על קצה העולם, ואני לא אוסיף כי אולי נוסיף יותר מאוחר, אבל הוא כותב שואה בקומיקס, כן, ואנחנו נתרגם את זה כאן למילים. ואחרון חביב, הסופר משה גוטמן, הספרים שלו שוליים של מעלה, של זהב, אל תרקוד היום, פגישה בלילות. הוא כותב הרבה על שואה. מי שמכיר את משה גוטמן, השפה שלו היא שפה של פעם, אז הוא מתכתב יפה מאוד עם השואה, וכאן אנחנו גם נשמע אותו. תראו משהו, לכאורה יש כאלה שיגידו, רגע, אתה הורס לנו את התוכנית, מה השואה עכשיו, אנחנו רוצים לשמוע סיפור. תקשיבו, אתם שמעו פה הרבה סיפורים, ועל השואה אתם חייבים לשמוע, ויותר מזה חייבים לשמוע לילדים, להשמיע לילדים שלכם. הפעם הראשונה שקראתי ספר שואה היה ביותי בן 10 שנים. אני זוכר היטב את שמו של הספר, אוד מוצל. מצאתי אותו במקום סתר כלשהו בבית. היה זה ספר קשה לקריאה, היה בו תמונות קשות ומחרידות, חייב להגיד לכם, לא תמונות שמתאימות לילד בן 10. אבל הספר הזה יצר אצלי צמאון רב לקרוא ולדעת אודות השואה, והחומר הרב שקראתי גרם לכך שזיכרון השואה הפך לחלק ממני, מעיצוב דעותיי, ממחשבותיי, ואפילו חלק מרגשותיי. הדברים מושרשים בכל כך עד שקיים בי חלק המאמין כי אולי נשמתי הייתה שם, בגטאות, באקציות, במכונות הכפייה, בסלקציות, ואפילו בתאי הגזים ובמשרפות. למה זה חשוב לדעת על שואה? אני גיליתי שבסך הכל אני יליד 1968, אני נולדתי 23 שנים אחרי השואה. גם היום שאנחנו 70 שנה אחרי השואה, או משהו כזה, חשוב לדעת על השואה, כי זה חלק מהעם היהודי, חלק מלדעת על עצמנו, ומי שיודע על השואה יבין גם איך לתכנן את חייו, כי השואה, ככה אני רואה את זה, היא חלק מאיתנו, חלק מהעם שלנו. אני רוצה לשתף כאן כבר את המשתתפים כאן, אני אגמר להם שלום. אנחנו מדברים עם הרב חיים בניש.
כן, שלום וברכה.
ערב טוב.
ערב טוב.
הרב חיים גרינבוים.
ערב טוב.
הסופר חיים גרינבוים. הסופר הרב צבי ארי אדלר.
ערב טוב לך ולמאזינים.
והסופר משה גוטמן.
ערב טוב חיים לך ולמאזינים.
אז קודם כל אני רוצה לשמוע מכל אחד איזה סיפור, אם אפשר, אני מתקיל אתכם, אבל אני רוצה סיפור שהכי חיבר אתכם לשואה, וזה לא חייב להיות בספרים שלכם, אלא משהו שיצר את הדבר הזה. אני אספר עוד מעט את הסיפור שלי, אני אעשה את זה בסוף, והסיפור שהוא סיפור שהוא בפירוש לא לילדים, אבל הוא נשאר בכל נימי וכל איבריי וכל גידיי וורידיי. הרב חיים בניש,
אתה מתקיל אותי לספר סיפור. אני נולדתי לתוך השואה, אני דור ראשון לניצולי שואה. הוריי איבדו בשואה 8 ילדים. זאת אומרת,
יש לך 8 אחים
ואחיות שנרצחו בשואה. זו המילה הנכונה, אומרים נספו.
לא, זה סיפור, תשמע, זה סיפור חייך. וכמה הם נולדו להם אחרי כן?
4, אנחנו 4 אחים ואחיות אחרי השואה.
זאת אומרת, אתה אח שכול, 8 אנשים, 8 ילדים, אחים שלך.
שלא הכרתי אותם, כן.
אתה יודע איך הם נהרגו?
בהחלט. כתבתי את הספר איש לאהבה על אבא שלי, תולדות חיים של אבא שלי, שחלק מכריע מהם הייתה השואה. הם, שלושת הילדים שלו, נרצחו באושוויץ. הם הגיעו לשם, כל המשפחה יחד הגיעו מגטו לודג', ושם עברו סלקציה. הילדים הם לא פרודוקטיביים, נשלחו מיד ל...
לא פרודוקטיביים, פירושו לא יכולים לעזור למכונת המכונה הנאצית. אז בואו, אני רוצה לעצור כאן, אנחנו נגיע יותר להמשך, אבל הסיפור שלך, איבדתי 8 אחים בשואה. הרב חיים גרינבוים, אני רוצה לשמוע את הסיפור שחיבר אותך לשואה.
המשפחה שלי בחזה שמיים משני הצדדים נשארה שלמה. גם המשפחה של אבא שלי הוגלו לסיביר וחזרו כל המשפחה.
אתם ליטאים?
לא, פולנים, אבל היה שם סיפור בין גרמניה לרוסיה, ההיסטוריונים בטח ידעו יותר. אז למעשה כילד גדלתי בלי צל של השואה. ועכשיו ששאלת, ככה, שאתה מתקיל אותנו, ועד שהרב בני שנה, אמרתי לעצמי, מה הזיכרון הראשון שלי מהשואה? ואז הזכרתי בגברת לאה. היה לנו בבניין, גרתי ברחוב דסלר 13, בבני ברק.
כן. אתה בני ברקי.
כן, בטח.
לא הייתי שם עליך, בסדר? אוקיי, עבר לך.
ו-28 שנים של ירושלים, מעביר אותך הכל. והייתה גברת לאה, שהיא הייתה גרה, לאה שרצקי, אני זוכר על היום את מה, אתה זוכר? אתה מכיר?
היא כתבו על הספר.
כן? אני זוכר בילדותי אישה טובה, אבל קשת יום עברו לכם ואמרו בשקט, היא הגיעה מאושוויץ. וכאילו, על כל מה שהיא עשתה, נגיד אולי היא התרגזה על זה ילד, אז ההורים אמרו, היא הגיעה מאושוויץ. היא משהו אחר. וזה הזיכרון הראשון שלי.
אוקיי, אז אני מכיר באופן אישי, מפני שחצי ממשפחתי כן, הצד של האימא, אז סבתי איבדה 9 אחים, כמובן את ההורים שלה, וגם סבי נשאר 2, נשארו 2 את כל המשפחה, אז אנחנו הכרנו אנשים שהיו באושוויץ, וגם מצד אשתי, הסבתא של אשתי, זכרונה לברכה, הייתה באושוויץ. אז כך שאנחנו מכירים באופן אישי. הסופר צבי אריה אדלר, הסיפור שלך והשואה, ואם אפשר להתקרב.
כן, אז הסיפור שלי הוא למעשה מורכב מהמון פרטים קטנים שיצאו בספס אחד גדול, אני אמנה כאן כמה מהם. אני נכד לניצולי שואה, למרות שהמונח ניצולי שואה הוא מונח מוטעה, כי אף אחד לא ניצל משם. יפה. יצאו אולי גופים, אבל אף אחד לא ניצל מהשואה, אין מושג כזה לדעתי. ואני בתור ילד קטן, לסבא וסבתא ניצולי שואה, סבא אגב שאתמול בחבזי ניסן היה יום פטירתו, מאוד סמלי. הוא נפטר בגיל ממש, כשהייתי ממש ילד קטן, אבל הסבתא הייתה איתנו הרבה שנים אחר כך, והיא הייתה עדות חיה עם מספר על היד.
עם מספר.
כן, ואני בתור ילד, פעם ששאלתי אותה למה האצבע של השבורה, אז היא אמרה לי שפעם כשהם עבדו באחד המחנות, הם עבדו שם באחד המכונות, ופשוט המכונה ריסקה לה את האצבע. עוד דבר שמאוד חיבר אותי היה ספרים דווקא של משה פרגר, שבהם הוא התמקד לספר את הסיפור של ילדים בשואה. לא רק את הסיפורים של המבוגרים, וככה אני הרגשתי.
מיליון ילדים נספו בשואה. מיליון ילדים. זה פשוט מספר מדהים. ועוד מעט נדבר על, על המיליון האלה, הם רואים אותם ב, בדמוגרפיה כאן. כלומר, אפשר לראות שיש חור של אנשים זקנים שאין את הגילאים האלה, אין אותם, הם מאוד קצת. משה גוטמן, סופר, את הסיפור שלך והשואה.
אני חושב שיש שתי נקודות כובד אצלי שקושרים אותי לשואה. דבר ראשון, אני נולדתי וגרתי במושב קוממיות ליד אשקלון, שכל כולו היה על טהרת ניצולי השואה. הקימו אותו, קבוצת בחורים, עודים מוצלים מאש, ניצולי שואה.
הרב מנצון עצמו היה בשואה.
מנצון הגיע אחר כך. הוא לא היה בשואה, הוא הגיע אחר כך למושב. את המושב הקימה קבוצת בחורים ששרדו את השואה, עלו ארצה, נלחמו בקרבות בכיס פלוג'ה, שזה ליד קוממיות, איבדו שם חברים, אז החליטו, אנחנו נשארים כאן. אחר כך הצטרף הרב מנדלזון, רוב המושב, אני מדבר הדור המייסדים, היו ניצולי שואה. זה היה לך רוח במושב הזה. כמו שהיה במושב ניחוח של פרות, קבוע, וקרקורים של דרנגולות, הייתה גם את השואה. אם זה בספרות הכחולות שהיו על הידיים, הייתי מגיע לתפילה בבית כנסת, אנשים מפשילים שרוולים, אני אניח תפילין, אז זה טבעי שרואים את המספרים הכחולים. זה היה נוכח כל הזמן, לרבות המלמדים בחדר שלימדו אותי מגיל 3 עד גיל 12 וחצי, שכולם היו ניצולי שואה, שזה אומר על כל המשתמע מכך, גם לפעמים שהרבה פתאום חוזר אחורה ומספר לנו סיפור שאולי ילדים לא צריכים לשמוע, אבל שמענו וספגנו. אני אתן לך דוגמה לאחד הסיפורים שהרבה סיפר. היה פעם יהודי בקוממיות שהילדים זיהו שכשהוא נוסע לטרקטור עם הורי ילד בקצה הכביש במרחק של קילומטר וחצי, הוא כבר מתחיל לצפור. אז כמובן שאנחנו כילדים, זה הפך לתחביב לעמד מולו במרחק של קילומטר וחצי, והוא היה צופר וצופר. זה נודע לרבה שלנו יום אחד, שהוא גם היה ניצול שואה. הוא ישב וסיפר לנו בחמש דקות בקצרה את מה שהוא עבר בשואה. הוא לא אמר לאיזה רקע, סיפר. כשהוא סיים, הוא אמר לנו, ושמעתי שאתם לאחרונה עושים את זה ואת זה, ואולי היה צריך יותר מזה. אנחנו התביישנו מעצמנו מה שעשינו, ויותר כמובן שלא עשינו את זה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, זה הדודים מחיפה. לנו במשפחה היו את הדודים מחיפה, זה היו ארבעה דודים גדולים, דודים של אבא שלי, כולם ניצולי שואה, שתיים מהם גם לא זכו להביא ילדים, והם ייצגו אצלנו במשפחה את הסיפורים, כי סבא שלי וסבתא לא סיפרו לנו. הדודים מחיפה היו באים לשבתות, לחגים, כי הם ימצאו אותנו אחיינים, והם היו מספרים, היינו מתגנבים אליהם לשמוע סיפורים, אם זה היה מדודה ליבוקה גסנר, שהייתה חיפאית, או בעלה דוד בניו, או דודה מלכה זולצבחר, שהעבירו לנו גם במידה, במסורה, אבל העבירו לנו את הסיפורים, זה הנקודה השנייה שחיברה אותי לשואה.
אוקיי, אנחנו נצא לפרסומות אחרי הספר הראשון, ונחזור לאחר פרסומות עם כניסה לתוך הסיפורים עצמם.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
חדש בפתח תקווה, מייפל, גן אירועים למאדרין מן המאדרין, ועכשיו במחירי השקה שלא יחזרו. חייגו עכשיו 03-677-7772.
מייפל, מייפל, גן אירועים.
אומרים שזוגיות טובה היא כזאת ששני הצדדים בה יודעים להתחשב זה בזה. וכשמדובר על יחסים בכביש, זה כלל העשוי להציל חיים. אז נהגים, שימו לב לרוכבי האופנוע והקטנוע והתחשבו בהם. בכביש הם קטנים ופגיעים יותר מכם הנהגים, והרבה פעמים קשה להבחין בהם ולהעריך נכונה את המרחק ואת המהירות שלהם. לכן נהגו בערנות וחפשו את רוכב האופנוע או הקטנוע גם במראות וגם בצידי הרכב.
חושבים חיים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה.
יש אנשים שחולמים על ים המלח כנופש חווייתי ומרגוע לנפש, ויש לא מעט אנשים שעבורם ים המלח הוא קץ לאיסורים. בשורה לחולי פסוריאזיס. אגודת שמש ומגן לחולי פסוריאזיס מזמינה אתכם לנופש בריאות. 10 לילות במלון רויאל עם כל הפינוקים בחשרות מעודרת. ועכשיו בהחזר של קופות החולים לזכאים. כף ב' בתמוז עד ב' באב. חייגו עוד היום. כוכבית 2673. מספר המקומות מוגבל. כוכבית 2673.
נשים ונערות, זה בשבילכם. נסיעה מיוחדת לקברי הצדיקים באוקראינה עם הרבנית לסרי, אצל בעל הידית רבי ישראל מוולדניק שהבטיח ישועות, ואצל הבעל שם טוב הקדוש לקראת הילולתו. כמו כן, ניסע לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, לרבי נתן ולרבי נחמן. הנסיעה תתקיים אם ירצה השם בכ"ה עד כ"ט באייר, 21 עד 25 במאי. רוצה ישועות? חייגי 058-329-5656. חייגי עכשיו 058-329-5656.
יש לך נייד? יש לך חנייה! מהיום פשוט וקל לחנות בכחול לבן בכל הארץ, בלי דמי מנוי. מחייגים כוכבית 4500, חונים ומשלמים רק בעבור זמן החנייה. חייגו עכשיו כוכבית 4500. פנגו, פשוט לא?
מבצע מטורף בהאטבוקס, 50% הנחה על כל החנות. כן, כל החנות, חליפות, חליפות ילדים ונוער, קובעים, חולצות, עליבות, נעליים ועוד, ב-50% הנחה. הזדרזו, המבצע רק עד ראש חודש יער. הטבוקס, ירושלים ירמיהו 68 ובני ברק רבי עקיבא 57 בפסאז'.
תשמע, אתה חייב לעבוד בפרסום ויחסי ציבור.
שומע את המשפט הזה הרבה? אם תמיד חלמת להשתלב בעולם המרתק של פרסום ויחסי ציבור כמו הבוגרים שלנו, בוא ללמוד בקורס המוביל בישראל בבית הספר של איגוד חברות הפרסום. ההרשמה למחזור 10 בעיצומה. מלגות לזכאים.
לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום, 03-579-2111.
סובלים מכאבי גב? בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת, תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
הטיפול באמצעות המכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי ככל שזה מומלץ על ידי רופא. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
מהפכה ברפואת השם בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות? זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השם, 03-619-2885.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
אנחנו חוזרים לתוכנית מיוחדת של עצות מהחיים, כאן חיים ולדר, אני פה עם הרב חיים בניש, עם הרב חיים גרינבוים, עם הסופר צבי ארי אדלר, ועם הסופר משה גוטמן, ואני רוצה להגיד לכם, כשאנחנו מדברים על, אנחנו תוכנית של סיפורים, ואני רוצה לספר לכם את הסיפור מבחינתי שחריד את נפשי וחיבר אותי לשואה אולי יותר מהכל. אני קראתי בספרו של עוזרו של מנגלה, הוא סיפר, זה מסופר שם בצורה הכי הכי חדה והכי אכזרית, איך באמת אנשים, אפשר לקרוא להם אנשים, חיות מהלכות על שתיים, איך הם התייחסו ליהודים, כמו יותר גרוע מג'וקים. עכשיו מה שקרה, שיום אחד בכל האקציות, בכל המשלוחים, הגיע אב ובנו. אנשים שהיה נראה שהם עשירים, ככה אותו רופא, קוראים לו ניסלי, משהו כזה, מספר. הגיעו ושניהם סבלו מאותה נחות ברגל, הם הלכו ככה בצורה מוזרה, היה להם אפילו מכשיר על הרגל, ומנגלה זה הדליק אותו. למה זה הדליק אותו? כי זה היה בשבילו איזו הוכחה כמובן לנחיתות הגזע, כאילו שגרמנים או כל עם אחר אין להם נחויות, אבל מכיוון שהיה פה אב ובנו, הוא החליט שהוא רוצה לחקור אותם. עכשיו תקשיבו טוב מה הוא עושה, הוא חושב, בדרך כלל הם היו, הוא חושב איך להרוג אותם בלי להזיק לגופה שלהם, בלי להרוס, הוא צריך לשלוח אותם בשלמות. מה עושים? עכשיו יושבים השניים במשרד שלו, במרפאה שלו, ולידם הוא מתייעץ מה לעשות, איך באמת אנחנו הורגים אותם בלי לפגוע, תקשיבו את הרשעות ואת ה... אתם יודעים מה הוא החליט לעשות? הוא החליט לבשל אותם. שמעתם טוב? לבשל אותם בתוך שתי חביות. אמתו ביסורים. וכמו מרק, הבשר התחיל להתפרק. הם רצו את העצמות שלהם, את השלט שלהם. עכשיו, הסירים יהודים שעברו שם, אני ממש, יש לי צמרמורת שאני מספר את זה, עברו הסירים יהודים, והריחו ריח של בשר, הם היו מאוד רעבים. אז הם התחילו לאכול. עד שמישהו אמר להם, תשמעו, זה לא, מה שאתם חושבים, זה בני אדם. ואז הם הקיעו את נשמתם. ויום לאחר מכן הוא אומר, יום אחד אני רואה את יושבים שני אנשים, אנשים עם ביגוד יקר, אנשים עשירים, אנשים בעלי מעמד, אתה רואה אנשים מכובדים, יום אחד יושבים חיים, ולמחר אתה רואה אותם כשתי שלדים שלמים לחלוטין, ונשלחים לגרמניה למחקר. הסיפור הזה גרם לי, קודם כל אני חייב להגיד, לזעם, זעם גדול. האמת היא שהעידו על, 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 על כך ידידיי, המשפחה שלי, כל משפם שהשואה עולה, זה הסיפור שעולה לי, כאב גדול ממלא אותי, כאב ועצב וחמלה וזעם גדול על הגויים שעוללו ככה, לי ולעם שלי. פגיעה, אני מרגיש פגיעה נוראה שמבוטט במילות של התפילה, הבית משמיים מורה, כי היינו לעג וכלס בגויים, ונחשבנו כצון לטבח יובל, להרוג, לאבד, למכה ולחרפה. הכעס הנורא הזה שיש לי, הוא באמת למה מגיע לנו, עם הנבחר, למה מגיע לנו דבר כזה? זה סיפור שמעיד על הכלום, כלום לא היה לנו, כלום, לא היה לנו שום כוח, שום מעמד, שום כבוד. אנשים הכי מכובדים מצאו את עצמם כמו איזה דבשיל בתוך אבית. זה מה שקרה בשעות, תבינו את זה. זה מה שהיה לנו לפני לא הרבה שנים, ומצד אומה שנחשבת לאומה הכי נימוסית בעולם. זה מה שחיבר אותי לשואה, ואני חושב שחשוב שנתחבר לשואה, כי זה ייתן לנו את ההבנה, את ההבנה, הרי עם שכל כך עודפים אותו, יש כנראה סיבה. הרב חיים בניש, אני רוצה את הסיפור המזעזע שלך.
אחד הסיפורים המזעזעים ביותר ששמעתי מאבי, ומתועד בספר, איש להבה, הוא על השפרה של הילדים בגטו לודג'. שפרה זה בגרמנית עוצר. בגטו לודג', כמו בכל הגטאות למעשה בתחילת המלחמה, גרו משפחות בתוך הרכבים שלמים של משפחות, בדירות נפרדות, גימקי בצפיפות. ביום אחד החליטו הגרמנים לרוקן את הגטו מילדים. ילדים, כמו שאמרנו, הם לא פרודוקטיביים, חבל שישבו פה בגטו ויאכלו לחם חסד, גם ההורים טרודים איתם. נרוקן את הילדים מגטו לודג'. נתנו הוראה ליודנרט, תפרסם הוראה שביום מסוים, שבוע מסוים, יחרידו עוצר בגטו, והשוטרים והגרמנים ילכו מבית לבית ויגישו על האנשים להגיש את הילדים. היו כרטיסיות, היה בגטו מרשם תושבים מסודר שכתוב בכל בניין כמה ילדים יש, באיזה גילאים, וזה היה הדבר המחריד ביותר שעברו תושבי גטו לודג',
שהם היו צריכים בעצם
להיפרד, שהם עצמם במו ידיהם חייבים למסור את הילדים לגרמנים. והם ידעו בסתר ליבם למה יעשו בילדים.
הם כבר ידעו?
זה לא, ידעו, לא, קשה להאמין שידעו, אבל בסתר ליבם הבינו.
כן, אגיד לך, אני שמעתי שהיה המון הכחשה.
כן, זה ברור. אומרים שאפילו אלה שעמדו בתור לתאי הגזים לא האמינו לאיפה שהם הולכים. זה למעלה מבינת אנוש. פה זה נערכת מלחמה, ואנשים צריכים ידיים עובדות. למה שילכו ויהרגו? איפה קרה כזה דבר מימות עולם? שהורגים אנשים בגלל ונשים וילדים, זה היה בלתי נתפס. אפילו על סף המוות אנשים לא האמינו.
אני רוצה להגיד שגם כשאני מדבר על שואה, ושאני מדבר, ואני אומר, אנחנו נעלה את זה כנושא, אם תיתכן שואה נוספת, צוחקים עליי, אומר לי, אתה פרנואיד או משהו כזה. אני רוצה להגיד שגם אז לא האמינו. הרב גרינבוים, אני רוצה לשמוע ממך את ה... להיכנס יותר קצת מאשר נכנסנו קודם. מעבר לאנשים, אני מדבר על, אתה סיפרת על הגברת לאה, איך?
גברת לאה, לאה שרצקי.
שרצקי.
אבל גברת לאה.
אני רוצה, אז, אוקיי, זה עוד לא אומר, אני חושב שהסיפור שלי וגם שלו, אנחנו נכנסים עכשיו כבר יותר לתוך השואה, יותר לתוך מה זה הייתה שואה, למה זה קוראים לזה שואה?
תראה, כל אדם, כל סופר, הוא כותב מהחוויות שלו, או מה שהוא חווה. אז באמת, לשמחתי, אני לא חוויתי חיים במשפחות של ניצולי שואה, ותוך כדי שאתה שואל, אני אומר, אני מגלה שגם בספרים שלי, אני כותב על אנשים שעברו את השואה, שזה אנשים שאני נפגע, המפגש שלי עם שואה היה עם אנשים מרוסקים שעברו את השואה. בצבא יש רפאל אוקונטי, ואברימל, שני אנשים שהיו באושוויץ, ושוב, אני כתבתי שם סצנות.
אני רוצה סצנה אחת.
יש סצנה שאברימל, הוא, לא, הוא בטוח שילדים שלו חיים, וכל ליל שבת בצריף באושוויץ, הוא מושיט את הידיים לאוויר כמובן, ומברך את הילד האחד ואחרי את הילד השני, וזה מה שמחזיק אותו, זה עד שמישהו אומר אותה...
שאתה לא נכנסת לסצנות כמו שאני תיארתי שהן נוראות.
לא, אז לא, ובאמת תוך כדי שאני יושב פה עם האנשים ואני שומע מה הם חוו ואני רואה מה הם כתבו, אני פתאום מבין למה אני כתבתי על אנשים שעברו את השואה, כי החיבור שלי לשואה הוא זה.
אני רוצה להגיד לכם, אני חייב לומר לכם, אני חי באמת את הסצנות. אני כאילו שם את עצמי, כאילו הייתי שם, וכמו שכאילו היה כאילו אתה יצאת ממצרים, אני כאילו הייתי בשואה. ואני בא ואומר, אני מדמיין את זה, איך שאני יוצא, שבאים לרחוב שלי, ולעיר שלי, ומוצאים את כל האנשים, והאנשים, והילדים, והילדות, והנערים, והנערות, אל כולם, יוצאים אותם לרחובה של עיר, ואז מצופפים אותם באיזה מקום, ואז מפשיטים אותם, ומביישים אותם, עושים אותם כמו בהמות, ואלה דברים שחיים. אני מדמיין את זה עם אנשים שזה יכול לקרות לנו ולילדים שלנו, להורים שלנו. אנשים ראו את הוריהם, את אבא ואמא ואת האחות שלהם ואת האחים שלהם, ככה עשו לנו כמו בהמות ברחובה של עיר, וכל הגויים צוחקים. אלה דברים שאני חי אותם, ואני רוצה להכניס לאנשים מה עשו לנו, מה עשו לנו בשואה. לא מספיק בעיניי לספר שהיה שואה ויש הוא ניצול שואה. אני רוצה להכניס לאנשים את הסיפור, שחיו אותם כמו שאני חי אותם.
אתה יודע, אבל לפעמים סיפור טוב, בי כמוך יודע, סיפור של עם אתה מספר דרך אדם אחד, אתה לא יכול לכתוב
לגמרי.
ואני חושב ששני האנשים שהזכרתי, שני הדמויות, רפאל או קונטי,
אני זוכר, בהחלט,
הם פשוט חזרו מרוסקים, אבק אדם, אנשים שהיו, ולפעמים, זאת אומרת, לפעמים זה אפילו אולי יותר נתפס מאשר האסון הנורא והגדול והמזעזע.
אני חושב שצריך את הכל.
בהחלט, בהחלט, אני יש, לצערנו יש מקום לכולם.
כן.
אז חוויה אישית שלי, אני נזכר כשהיינו נוסעים לבקר את סבתא שלי בתור ילדים קטנים, והייתה מגישה לנו אוכל. ולפעמים אנחנו היינו אוכלים הכל, לפעמים לא. והיא לא הצליחה להבין, ולא נתנה לנו להשאיר משהו בצלחת. ולנו זה היה מאוד קשה, בתור ילדים לא הבנו מה היא רוצה מאיתנו, ואם נשאיר קצת בצלחת מה קרה. כשקצת התבגרנו עדיין בתור ילדים, אז יום אחד אבא שלי סיפר לנו, על חמשת האחים שהיו לו לפני השואה, ועל מכתב שהם שלחו כשהם היו צריכים לברוח ליערות. הבחורים הצעירים והבנות ברחו ליערות, ההורים נשארו איפשהו בגטו, ויום אחד הם מקבלים מכתב שכותבים להם, כשאתם מנערים את המפה בסוף הארוחה, אם נשארים פירורים על המפה תשלחו לנו אותם, כי אנחנו גובים ברעב. זה חוויה שילד קטן שומע.
שהבנת דברים... מה, את עוד פן של השואה. כן, עוד, האמת היא שהרב גרינבוים, אני חייב להגיד לך שבאמת זה, על זה אני רוצה עוד מעט לדבר, באמת את ה... מה זה עשה לאנשים השואה, שזה בעצם, אתה מתאר באמת נקודות שאני גם יש לי מה לספר כאן, אבל הרב משה גוטמן, אני רוצה לשמוע ממך את ה... שוב, סיפרת על המשפחה שלך, חיפאית, אני לא ידעתי שיש כך, גם קשור לחיפה. אגב, הרב בני, שאנחנו קרובים. אני דרך האימא שלי, נכון? אז אוקיי, אז יש גם קרבה משפחתית. בוא תספר לי דברים שבאמת, עוד מעט נגיע עוד מעט לרב בני, שאני רוצה כן לשמוע על אביו ועל על החוויה ועל מה זה עשה, מה עשתה לו השואה. אבל הרב גוטמן תספר לנו משהו יותר עם בשר, מה שנקרא.
אני אספר לך כמה דברים, כי איך ששאלת את השאלה, התחלתי ככה לרפרף בזיכרוני מה אני זוכר, וצפו כל אותם דודים מחיפה, ארבעה דודים. לדוגמה, אני אקח את דוד אהרון ויזן, הוא נפטר לפני שנה בפסח, ניצול שואה, אושוויץ, מנגלה, מה שאתה רוצה. והוא יושב לידי לפני 20 שנה באיזה מוצאי שבת, ואומר לי, היום אני כבר לא חולם על השואה כמו פעם. זה כבר לא מטריד אותי כל כך. אז אני שואל אותו, כמה, מה זה נקרא לא חולם? כמה פעמים בשבוע אתה חולם? אז הוא חושב ואומר לי, לא יותר מפעמיים בשבוע. ואני אומר לו, מה זה נקרא חולם? אז הוא אומר לי, חולם זה נקרא שאני מתעורר כשאני בורח ורוצים להרוג אותי. זה היה מוצאי שבת, הוא אומר לי, היום אחרי הצהריים, אתה יודע מי העיר אותי? איש אס-אס היום העיר אותי. הוא תפס אותי בצוואר, ובשנייה האחרונה, ולא הצלחתי לישום, והתעוררתי ותפסתי אוויר. זה מה שהעיר אותי היום אחרי הצהריים בתנומת השבת. זו דוגמה אחת. או דוד אחר, שיהיה בריא, דוד בניו, גם מחיפה, שתיאר לי...
זה הונגרים?
הונגרים, כן.
הונגרים, כן. אז זה...
בניו, לפעמים גם ברקוביץ', היה לו חנות פילונות בחוב הרצוג.
ולאשתו איך קראו?
ליבוקה.
נייני.
ליבוקה, זה נייני, בניו בצ'י וליבוקה נייני.
אוקיי.
שסיפר את הזילות שהם חשו, איך שהוא היה צריך לנהל מסע ומתן עם הגרמנים, על האוכל, להסביר שהוא לא יכול לסחוב את ה-50 קילו, נגיד הוא היה צריך לסחוב 50 קילו על הגב, והוא שקע על אפס. הוא אמר לגרמני, תהרוג אותי, תהרוג אותי וזהו. אז אמר לו, קודם כל תיקח את זה לאיפה שצריך, ואחר כך, הוא אמר, הייתי, עדפתי כבר למות מאשר לסבול, היה יותר נוח ויותר טוב. והמשיכו לחיות בכוח, וכל הדברים האלה ליוו אותי כל הזמן, וכל דוד, כל דודה סיפרו הרבה, אני לא זוכר עכשיו את כל מה שהם סיפרו, אבל זה הציף. אני רוצה לספר מה שספר לנו הרבי בחיידר, אמרתי לך שהיה לנו רבס ניצולי שואה, אחד מהם לימד אותנו 4 שנים ברצף, כי זה היה מושב, שנתונים קטנים, אז צירפו כמה כיתות, אז שנתיים זה היה טבעי, ואחר כך מרוב שהיו מרוצים ממנו, אז נתנו לנו עוד 2 דאבל, 4 שנים. אנחנו למדנו ברשי, אל יאמר האדם אפשי בבשר חזיר, אל יאמר האדם אי אפשי, אל יאמר אפשי, ומה יעשה שהקדוש ברוך הוא גזר? אז אחד העלים אמר, אוי, מי רוצה לאכול חזיר? הרב נועץ בו מבט, ונהיה את השקט שידענו שזהו, הוא עלה פה על מוקש. והרב אומר לו, מי רוצה שאני אספר לכם מה אכלתי בשואה? אכלתי חזיר, אכלתי מרק כסוסים. אתם חושבים, הוא היה גם בלדוקע, הוא היה שוחט, הוא היה דמות הכי חשובה במושב אחרי הרב, והוא גם היה יורד לטבע בימים הנוראים, נעילה, כל נדרה. אז הוא אמר, אנחנו אכלנו חזיר, אכלנו בשר סוסים. אני יכול להגיד אפשי, כן, זה טעים. למה אתם סתם אומרים? והוא אומר, סתם אני בוכה. הוא היה בוכה בתפילות, כל הזמן בוכה. הוא אמר, אתם חושבים שסתם אני בוכה? אבל מה הוא סיפר? כשהוא השתחרר, כשהיה השחרור, הבית כנסת הראשון שהוא מצא בשואה, הוא נכנס אליו אחרי השואה, פתחתי את ארון קודש, ובכיתי שעות על דבר אחד. או שאני נשאר יהודי, ואם לא, הקדוש ברוך הוא קח לי את הנשמה. הוא אומר, אתם לא מאמינים כמה קשה היה להיות יהודי. ולנו כילדים לראות אותו עם הזקן הלבן הגדול, עם השטריימל והשויכת והבלטוקה, שהוא אומר שהיה לו קשה להיות יהודי, זה טלטל אותנו מאוד.
על זה אני רוצה לדבר באמת, אנחנו נצא לפרסומות, ואתם תכינו את עצמכם, כי באמת, את הנושא הזה של היינו לגה וכלס בגויים, למה עשה לנו הקדוש ברוך הוא ככה שמותר, איך אומרים, כלי למה עזבתנו, זה משהו שאנחנו לא ממציאים, בצורה עדינה אנחנו צריכים לדבר על זה, פרסומות ונמשיך.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
הגעתם לגיל 50? החניכיים שלכם בסכנה. ויכול להיות שאתם בכלל לא מרגישים. 80% מהישראלים סובלים ממחלת חניכיים, רובם מרגישים אותה רק כשמאוחר מדי. אז אם הגעתם לגיל 50, כללית סמייל מזמינה אתכם לבדיקת אבחון כוללת חינם. הבדיקה יכולה לחסוך מכם הרבה כאבים והרבה מאוד כסף. פרטים באתר ומרפאות כללית סמייל.
18,000 שקלים בחודש? גם אתה יכול להרוויח משכורת כזו. הצטרף לנבחרת התלמידים במכינה לתואר ראשון בניהול לוגיסטיקה וכלכלה, ועלה על הדרך למקצועות הניהול הבכיר. צלצל עכשיו לקמפוס החרדי באוניברסיטת בר אילן. 03-738-4272.
ממש לא משנה אם יש לך ראש גדול או ראש קטן. אם אתם רוכבים על אופנוע או על קטנוע, כדאי שתכניסו לכם טוב טוב לראש, רק קסדה שלמה בטוחה יותר, ותגן עליכם טוב יותר. רכבו בקסדה שלמה ותקנית, כפפות ומעיל, בעיר ומחוץ לעיר.
חושבים חיים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה, rsa.gov.il.
מבצע מטורף בהאטבוקס. 50% הנחה על כל החנות. כן, כל החנות. חליפות, חליפות ילדים ונוער, קובעים, חולצות, עניבות, נעליים ועוד ב-50% הנחה. הזדרזו, המבצע רק עד ראש חודש יער. הטבוקס, ירושלים ירמיהו 68 ובני ברק רבי עקיבא 57 בפסאז'.
כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
יש לך נייד? יש לך חנייה! מהיום, פשוט וקל החנות בכחול לבן בכל הארץ. בלי דמי מנוי. מחייגים כוכבית 4500, חונים ומשלמים רק בעבור זמן החנייה. חייגו עכשיו כוכבית 4500. פנגו. פשוט, לא?
סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף. אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת. תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
הטיפול באמצעות המכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי ככל שזה מומלץ על ידי רופא. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
נשים ונערות, זה בשבילכם. נסיעה מיוחדת לקברי הצדיקים באוקראינה עם הרבנית לסרי, אצל בעל הידית רבי ישראל מוולדניק שהבטיח ישועות, ואצל הבעל שם טוב הקדוש לקראת הילולתו. כמו כן, נישא לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, לרבי נתן ולרבי נחמן. הנסיעה תתקיים אם ירצה השם בכ"ה עד כ"ט באייר, 21 עד 25 במאי. רוצה ישועות? חייגי 058-329-5656. חייגי עכשיו 058-329-5656.
משרד התחבורה גאה להכריז, רכב חדש, לוחית חדשה בשמונה ספרות.
בשמונה ספרות? את מי זה מעניין?
זה מעניין את מנהל המוסך, שלא יוכל לקלוט אותך במערכת. זה מעניין את השומר בחניון, שלא תוכל לצאת ממנו. זה מעניין את...
הבנתי, הבנתי. מעניין.
אם יש לך מערכת מחשוב המשתמשת במספרי רישוי הרכב, כדאי שזה יעניין אותך. השנה יעלו אלפי כלי רכב חדשים לכביש, ולהם לוחית רישוי בשמונה ספרות. היה מוכן לשינוי. משרד התחבורה, mot.gov.il.
חדש בפתח תקווה, מייפל, גן אירועים למאדרין מן המאדרין, ועכשיו במחירי השקעה שלא יחזרו. חייגו עכשיו 03-677-7772.
מייפל, מייפל, גן אירועים.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד.
احنا אנחנו חוזרים אחרי פרסומות, אנחנו כאן בפאנל מיוחד, פאנל מיוחד על יום השואה, במקום התוכנית שלנו עצות מהחיים, לא במקום, אלא חלק מהתוכנית הזו, ומה ששמענו עד עכשיו, אני חושב היה לא סיפור אחד כמו שאתם רגילים, אלא כמה וכמה סיפורים, ועוד תשמעו עוד ועוד סיפורים. נמצאים אותנו הרב חיים בניש, שכתב את הספר איש לאהבה, הרב חיים גרינבוים, הסופר חיים גרינבוים, שכתב את תיק מקסיקו, צוואה וספרים אחרים, אומן המתח החרדי, הסופר צבי ארי אדלר, שכותב קומיקס על השואה. האמת היא, הוא בזה הוא כמוני, כי גם אני, הקומיקסים שלי הם בעיקר על השואה, אבל יש לו גם הוא כותב גם מחזות וכדומה. יש לנו את הסופר משה גוטמן, שהוא סופר מפעם, הוא כותב כתיבה שלו גם, ויש לו ספר חדש שנקרא הם שבו ללכת, שזה הם על ניצולי שואה. אני רוצה להגיד לכם, אחד הסיפורים החזקים ביותר שלי על השואה זה סיפור שנקרא רגשי אשם, וזה סיפור שהגיע אליי, שמישהי כתבה לי, מה אתה מבין, אתה כותב, כי דיברתי הרבה על השואה, תמיד דיברתי, ולתוכנית שלי הגיע סיפור מיוחד במינו, אחת שסיפרה שאבא שלה היה תמיד, לא היה מדבר על השואה, וזה, אתה סיפרת לי, הרב בני, שזכם כן דיברו על השואה.
מילדות אני זוכר.
כן.
שזה נושא בבית. הוריי, לא היו, הם היו אנשים בעלי שמחת חיים, והם התגאו שהם היו בשואה. הרגישו, אנחנו ניצחנו. אנחנו סתרדנו.
והם היו מדברים על זה.
היו מדברים, בהחלט.
שימו לב, מאזינים יקרים, כי באמת, לכאורה, לדבר על זה, כביכול, זה הופך בית עצוב. בא הרב בניש ואומר, הבית שלנו היה בית שמח, כי הם דיברו על השואה. בוא תסביר לי את ה...
הם התגאו שהם ניצחו אותו.
יפה,
יפה. התורר. אנחנו סתרדנו. למרות הכל,
הוא רצה לגדל אותנו ולא הצלחנו.
איבדנו את המשפחות, את הילדים, אבל שרדנו והקמנו הכל מחדש.
אם תרצו, יש כאן בעצם לאמת את מה שאומרים תמיד, שלהוציא דברים, הורים יקרים, להוציא מהלב, הלב הוא לא מחסן, מה שנקרא מספרים על עצמם, זה תמיד יותר טוב מאשר לשתוק. כי ברגע שבאדם שותק וניצולי שואה שלא סיפרו כלום, כי הם לא רצו שיהיה עצוב, היה הכי עצוב. והנה ההורים של הרב בניש שסיפרו, כן דיברו, אז בעצם הבית היה שמח. שימו לב מה שקורה.
אני רק רוצה לציין בהקשר מה שהרב בניש אמר, שמעתי פעם ממישהו שאמר שהראשי תיבות של שואה זה ראשי תיבות של הפסוק והאביב שמר את הדבר. הרבה אנשים נטו לשמור את הדברים בינם לבין עצמם, וכמו שהזכרתם קודם, באמת זה מה שיצר המון המון כאב, שאלות, סקרנות, מתח, דווקא כששחררו.
אז אני רוצה לספר לכם, הבנתי עכשיו, זאת אומרת, אתה בעצם אומר, השתיקה הזאת היא מאפיינת השואה, ואני רוצה, היא סיפרה לי למה אנשים שתקו. היא אומרת לי, תדע לך, אבא שלי לא שתק, כל החיים שתק, ושהיינו אומרים לו, תספר לנו, הוא היה אומר לנו, יש לכל אחד ניצול שואה, כך הוא אמר לכל אחד, אולי לא לכל אחד, אבל כך הוא אמר, יש משהו שהוא מרגיש השם עליו. עכשיו, האמת היא, הוא אומר, לא הבנו מה הוא רוצה, מה מרגיש השם, אז הוא אומר, קודם כל, על עצם זה שאנחנו נשארנו בחיים ואחרים מתו. אני פעם היה איזה, כשאני למדתי פסיכולוגיה, סיפרו על איזה יישוב שאחד נהרג באחד המפגעים, ירו בו והרגו אותו, ואז פתאום האישה הרגישה שאף אחד לא מדבר איתה, אף אחד לא מדבר איתה, כולם מתרחקים ממנה. עשו איזה כינוס של היישוב, וכולם אמרו, אנחנו לא נעים לנו ממנה, כי אנחנו נשארנו בחיים ובעלה נפטר. זאת אומרת, יש את הדבר הזה, אגב, גם זה לכן חשוב תמיד לנחם ולבוא ולא להישאר מאחור, כי זה הכי קל, קשה ללכת לבית האבן. מה שאני רוצה להגיד זה שהוא בא ואמר, כל אחד מרגיש אשם. הם לא הבינו, והוא אמר, אבל היה אחד, שימקה. ככה קראו לו, לא שימקה מזרצקי, אלא שימקה אחר. הוא אומר, הוא מת בלי אשם, הוא חי את השואה בלי אשם, כי הוא תמיד היה, אומר, כל אחד מאיתנו היה לפעמים לוקח אוכל מהשני, היה צריך לחשוב על עצמך כשאתה שורד, גם כתוב, חייך קודמים לחיי חברך, אבל עליי אתה מרגיש אשם. אז בן אדם, כן, בבקשה.
סיפר לי חבר, שסבתא שלו בחיים לא דיברה על השואה, לא דיברה, כמה שביקשו לא דיברה. פעם אחת הוא הפציר בה, אמר, תספרי תספרי, ואז התפרצה לה ואמרה לו, זה משפט מאוד סובייקטיבי, זה לא נכון, אבל היא אמרה את זה, בתחושה שלה. כל אחד שניצל מהשואה היה צריך לאפשר למישהו אחר למות כדי שהוא ינצל. מה את רוצה שאני אספר לך? כמובן שזה לא נכון, אבל זה מראה את רגשי האשם.
גם בבתי הגזים, מישהו יודע איך זה הלך, החזקים היו תמיד למעלה. מפני שאנשים, האינסטינקט החיים שלהם, פשוט זה מה ש... כן, בבקשה.
אז בהקשר הזה אני רוצה לספר סיפור שהוא אולי מייצג קצת את ההפך. הייתה לנו קרובת משפחה שנפטרה לפני כמה שנים, קראו לה סורי גולדשטיין, הייתה אשת חסד מפורסמת בבני ברק, ולכל אירוע שהגיע היא סחבה איתה את הדודה שלה, אישה שנפטרה ממש קרוב לגימה לפני כמה שנים, וממש טיפלה בה באופן שלא יתואר. ופעם שמענו על את הסיפור, איך שהיא דאגה לה באושוויץ, היא הייתה אישה כבר יותר מבוגרת, היא הייתה נערה צעירה, והיא תמיד נתנה לה עוד אוכל ועוד כל מיני הטבות, והשיא היה בצעדת המוות המפורסמת. הם הלכו בשלג, ולידם הגרמנים על אופנועים, וכל מי שעוצר לרגע או נופל חס וחלילה מיד יורים בו, לא עוצרים לשאול שאלות, ותוך כדי הריצה המטורפת נופלים לה כפכפים מהרגליים. היא הולכת יחפה בשלג, והיא הרגישה כבר ייאוש, נערה צעירה, עם כל הקשיים, לקראת הסוף היא כבר מתייאשת, והיא התחילה להאט את הקצב. כשהדודה המבוגרת מנה ראתה את זה, היא שאלה אותה, למה את פסיקה ללכת? מה, בלי שאין לך כפכפים? הנה, אין שום בעיה, לא צריך כפכפים. היא זרקה את הכפכפים שלה, והמשיכה לרוץ. וזה מה שנתן את הכוח לשרוד. אז הנה ראינו בן אדם שממש הקריב את החיים שלו, כדי להציל חיים של בן אדם אחר.
עשית מזה משהו את הסיפור הזה?
עוד לא.
כי זה סיפור, מי ש... זה חומר, זה חומר לסיפור.
נטושייה גם.
הרב גרינבוים.
כמובן, אנחנו קטונו מבכלל לשער ולתאר מה אנשים עברו, אבל כמובן מי שהיה לו אמונה, כמובן אמונה בשם, כפי שוויקטור פרנקל אומר, אפילו אמונה במשהו, אז הוא שרד.
איך קוראים לספר שלו?
אדם מחפש משמעות.
אדם מחפש משמעות, כן.
ובאמת אנשים אחרי השואה, אנשים היו חלק שצרינו איבדו את אמונתם, ואנשים שהתחזקו באמונתם, ויש תמיד את ההתרסה החילונית כביכול איפה אלוקים היה בשואה.
אז באמת לשאלה הזאת, השאלה מאוד מאוד חשובה, ואותה אנחנו נעסוק בשעה השנייה, כי אנחנו מסיימים את השעה שלנו. אז הרב גרינבוים, הנה, אנחנו הולכים, אנחנו כמובן אפילו לא נשאל את השאלה הזאת, כי היא שאלה אפיקורסית, כי אגב, לחילונים שאומרים לי, איפה אלוקים היה את השואה? אני אומר לו, השואה? אלוקים, הקדוש ברוך הוא, הוא אפשר את השואה. זה לא שאם אתה שואל כזאת שאלה, את בעצם, האמת היא, תומי לפיד בזמנו כעס על הקדוש ברוך הוא על השואה. אמרתי שזה הדבר הכי אמוני שיכול להיות. אתה כועס, אתה קודם כל מכיר בקיומו של הקדוש ברוך הוא.
אני אתן לך את אותה תשובה, רק עם סיפור יפה.
אז יפה. אז אנחנו נסיים כרגע את השעה הראשונה שלנו. תמשיכו איתנו, כי אני עוד גם את הסיפור שלי עדיין לא סיפרתי, מה שהתחלתי. אנחנו נשמע את החדשות, נחזור בשעה שנייה לעוד סיפורים, סיפורים מהשואה. כאן חיים ולדר עם הרב גוטמן, עם הרב בניש, עם הרב אדלר ועם הרב חיים גרינבוים. אנחנו נסיים שעה ועוד מעט נחזור.
אני בעין לנסות לעשות הכל לפני שעוברים ישיבה. לעבור ישיבה תמיד אפשר. חוץ מזה שלעבור ישיבה זה סוג של לזרוק את האחריות במקום לטפל בה. במקום שאני אתחיל לתפקד עכשיו נורמלי, בוא נעבור מקום.
ומי אמר שבמקום האחר יותר טוב?
נפש החיים, עם הרב חיים הורוביץ. הזמן שלכם לדבר על הכל. כל יום שני, 12 בלילה, כאן בכל חי.
חדש בפתח תקווה, מייפל, גן אירועים למאדרין מן המאדרין, ועכשיו במחירי השקעה שלא יחזרו. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייפל, מייפל, גן אירועים.
לכל ראש יש ראש. מותג הכובעים הבלעדי מבית ברון כובעים. בדגמי קנץ', המבורג וחסידי. עכשיו במחיר מפתיע. ראש לראש שקט. לבירור הסניף הקרוב, 1-599-578-946.
הגעתם לגיל 50? החניכיים שלכם בסכנה. ויכול להיות שאתם בכלל לא מרגישים. 80% מהישראלים סובלים ממחלת חניכיים, רובם מרגישים אותה רק כשמאוחר מדי. אז אם הגעתם לגיל 50, כללית סמייל מזמינה אתכם לבדיקת אבחון כוללת חינם. הבדיקה יכולה לחסוך מכם הרבה כאבים והרבה מאוד כסף. פרטים באתר ומרפאות כללית סמייל.
החיים הם צומת של החלטות, לקנות או למכור, ללמוד את זה או את זה. וצומת, לפעמים הוא עניין של חיים או מוות.
רוכב על רכב דו-גלגלי, אופנוע או קטנוע? שים לב לפני כל כניסה לצומת. סע באורות דולקים, העת הוא עצור, הבט לכל הצדדים, וחצה את הצומת בזהירות. אל תפתיע נהגים אחרים, ואל תופתע. חושבים חיים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה. rsa.gov.il.
סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת, תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
הטיפול באמצעות המכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי ככל שזה מומלץ על ידי רופא. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
נשים ונערות, זה בשבילכם. נסיעה מיוחדת לקברי הצדיקים באוקראינה עם הרבנית לסרי, אצל בעל הידית רבי ישראל מוולדניק שהבטיח ישועות, ואצל הבעל שם טוב הקדוש לקראת הילולתו. כמו כן, ניסה לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, לרבי נתן ולרבי נחמן. הנסיעה תתקיים אם ירצה השם בכ"ה עד כ"ט באייר, 21 עד 25 במאי. רוצה ישועות? חייגי 058-329-5656. חייגי עכשיו 058-329-5656.
ורטיגו, ויטיליגו, פסוריאזיס, קרטוזיס פילאריס, דלקת ריאות, דלקת גרון, דלקת פרקים, שלווקת חוגרת, סלמונלה, צליאק. מבולבלים? מומחי הבריאות של כללית עושים לכם סדר ב-60 שניות.
והפעם על הטיפול בסוכרת. הטיפול שונה בכל אחד מסוגי הסוכרת. בסוכרת מסוג אחד אין כלל תאי בטא, ולכן הטיפול מבוסס לחלוטין על מתן אינסולין מבחוץ. קיימים כמה סוגי אינסולין, והם מסווגים לפי משך הפעולה שלהם. לעומת זאת, בסוכרת מסוג 2 ישנם תאי בטא שעדיין מתפקדים, ולכן ניתן לבסס את הטיפול על התפקוד השיעורי הזה. עם זאת, הסוכרת הורסת במשך הזמן עוד ועוד תאי בטא, ולכן גם חולי סוכרת מסוג 2 מגיעים לעתים קרובות למצב שבו הם זקוקים לטיפול באינסולין. הכלל הראשון לטיפול בחולי סוכרת, ובמיוחד בחולי סוכרת מסוג 2, הוא שינוי בהרגלי תזונה, פעילות גופנית מתאימה והורדת משקל אם יש צורך בכך. מחקרים שונים חוזרים ומראים שאפילו הפחתה צנועה במשקל בשילוב עם פעילות גופנית מתונה מביאה לתוצאות דרמטיות באיזון הסוכרת. נוסף על שינוי אורח החיים, נזקקים לעתים חולי סוכרת גם לטיפול בתרופות המאזנות את הסוכר בדם. המטופלים חייבים להקפיד על המינונים ועל המועדים של נטילת התרופות ושל הזרקת האינסולין, בהתאם לארוחות ולפעילות הגופנית שלהם, ועל פי המלצות הצוות המטפל.
אלו היו 60 שניות מאת מומחי הכללית. ארגון הבריאות הגדול בישראל, עם למעלה מ-4.4 מיליון לקוחות מרוצים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, רוכב אופנוע, העת כאשר אתה מתקרב לצומת.
חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב ושלום רב באולפן יעקב גפן. נציגי ש"ס ויהדות התורה בעיריית תל אביב, נתן אל נתן ונפתלי לוברט, הודיעו הערב לראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי על פרישתם המיידית מהקואליציה העירונית, לאור החלטת בג"ץ שתאפשר פתיחת מרכולים בשבתות, פסיקה שניתנה בעקבות עתירת עיריית תל אביב וראש העירייה חולדאי. ההחלטה על הפרישה התקבלה בהוראת גדולי ישראל שנמסרה לשר הפנים אריה דרעי ושר הבריאות יעקב ליצמן, כאות מחאה ציבורי נגד חילול השבת בעיר תל אביב, עליו החליטו שופטות בג"ץ בשבוע שעבר.